טוב. אז אני מתחילה, בסדר, מתחילה ספר ויקרא, פרק ט"ז, פסוק א', וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם וימותו, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענה נראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת, ואי לעולה, כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בת יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. יש תיאור ארוך בפרק, תודה שיר, תודה רבה. אם אפשר להגדיל את הדף ושנוכל לראות מה כתוב בו, את מוזמנת להיות בשיעור, אני לא יודעת איך את יכולה להיות בשיעור עם הילדים שלך, אבל בסדר. תודה, תודה רבה. אז בעצם יש פה תיאור של סדרי עבודת יום הכיפורים. וריבונו של עולם מדריך את אהרון הכהן, כן, הכהן הגדול, איך בדיוק צריך להיכנס אל בית המקדש ואל קודש הקודשים, ומהי העבודה שצריכה להתרחש ביום הכיפורים. אבל הפרשה מתחילה במילים, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם וימותו. זאת אומרת, כל הציוויים ששייכים ליום הכיפורים, הם יוצאים בתורה מהמקום הזה, מאחרי מות, כתוצאה ממותם של בני אהרון. ואנחנו רוצות לחזור, כן, אל מותם של בני אהרון, לנסות להבין מה התרחש שם, ומתוך זה באמת לנסות להבין איך אנחנו נכנסים לתוך יום הכיפורים. אז כדי להבין מה קרה, אנחנו חוזרות אחורה לויקרא פרק ט', חלק מהדברים כתובים לנו בדף, וחלק מהדברים לא כתובים, אז אנחנו קודם כל נראה את זה בכתובים, בתנ"ך, ואחר כך נעבור לדף. אז אני בויקרא פרק ט', פסוק ב', והדברים האלה מתרחשים אחרי שמונת ימי המילואים. אז בואו נעשה קצת איזושהי סקירה ממש ממש קצרה. קודם כל המשכן, סיימו לבנות את המשכן בקפה בכסלב. אל תגלו לאף אחד, זה בדיוק התאריך של חנוכה. חנוכה היה בבית שני, אנחנו מדברים על המשכן, אז רק בסוגריים, תזכרו בזה בחנוכה, בעזרת השם שנזכה להיות ביחד בבית המדרש. אמן כן יהי רצון. ואחר כך, מכף ג' באדר ועד א' בניסן, יש שמונת ימי המילואים. שמונת ימי המילואים זה הכנה להשראת שכינה במשכן. אז בשבעת הימים הראשונים, משה רבינו הוא זה שמשמש במשכן, וכל שבעת הימים הראשונים, עם ישראל כל הזמן בחשש, שמא לא תשרה אליהם שכינה. כלומר, שבעה ימים משה עובד את העבודה, ועם ישראל ככה בהתרגשות, כל יום מחדש בהתרגשות, אולי היום תשרה שכינה, אולי היום תשרה שכינה, ובכל שבעת הימים לא שורה שכינה, עד שמגיע היום השמיני. היום השמיני זה ראש חודש ניסן, מכף ג' אדר, ועד ראש חודש ניסן זה שמונה ימים, וביום השמיני מי שעובד את העבודה זה אהרון הכהן הגדול, וביום השמיני עם ישראל זוכה, ושורה שכינה. אז בואו נראה איך זה כתוב בפסוקים, ואחר כך נעבור לדף. שוב, אני בפרק ט' פסוק ב', אחרי כל העבודה של אהרון, אומרת התורה, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו, ויברכו את העם, וירח כבוד השם אל כל העם. אז אחרי העבודה של אהרון ביום השמיני, כבוד השם יורד, סליחה שאני אוהבת להסביר לכם בדיוק מה זה, וכל העם, כל העם זוכה לראות את כבוד השם, איזו פסגה מאוד מאוד גדולה, איזה שיא מאוד מאוד עליון, שעם ישראל זוכה להגיע אליו ביום השמיני, והפסוקים ממשיכים, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. אז בעצם הגיע עכשיו הרגע שאליו חיכו עם ישראל, גם שכינה יורדת וכולם זוכים לראות את השכינה, להיפגש עם השכינה, גם יורדת אש מן השמיים ואוכלת את הקורבנות, וכשעם ישראל חווה את החוויה הזאת, אז קודם כל כתוב וירונו, יש שמחה מאוד מאוד גדולה, שמחה מאוד עליונה, על זה שאנחנו זוכים לחזות בשכינה, ואנחנו זוכים לאש שאוכלת את הקורבנות, זה סימן אלוקי שריבונו של עולם איתנו, וגם עם ישראל נופלים על פניהם, נופלים על פניהם, זה התבטלות גמורה, הם מרגישים שהם זכו להיפגש עם הגודל האלוקי, והם נופלים על פניהם, ובאמת זו תחושה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מרוממת, זה רגע של שיא מאוד 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 משמעותי במציאות של עם ישראל, ומתוך זה, מתוך הרוממות הזאת, מתוך הנשגבות הזאת, אנחנו עוברות לפרק הבא, ובפרק הבא אנחנו נפגשות עם השבר, עם הכאב. אז אני בפרק י' פסוק א', ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, וימותו לפני השם. טוב, אז הדברים האלה כבר כתובים לנו גם בדף, אז אנחנו יכולות להסתכל בדף. אז היו רגעים מאוד מאוד נשגבים, מאוד מאוד מרוממים, שעם ישראל חלם וציפה ויחל שיגיעו, וממש ממש בתוך הרגעים האלה מתרחש איזשהו שבר מאוד גדול, איזשהו כאב מאוד 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 גדול, ואנחנו נראה בעזרת הפרשנים שבעצם כל הסיפור הזה זה אותו סיפור. אז בואו נראה קודם כל את הרשב"ם, הרשב"ם מופיע לנו בדף מתחת לפסוקים, לא קראנו עדיין את הכל, אבל הרשב"ם יסביר לנו עכשיו באופן כללי. אומר הרשב"ם, ותצא אש. הדגשנו בדף את המילים, ותצא אש מלפני השם ותאכל, שכתוב בפרק ט', ואותה מילים כתובות גם בפרק י', גם אותם הקדשנו, הדגשנו, ותצא אש מלפני השם ותאכל. הרשב"ם קורא את הדברים ואומר לנו כך, ותצא אש של פסוק ראשון, ותצא אש מלפני השם להקטיר קטורת לפנים, תחילה פגעה בבני אהרון שם ומתו, ואחר כך יצאה משם ובאו על מזבח החיצון ותאכל את העולה. אז הרשב"ם אומר דבר מאוד מאוד קשה. הרשב"ם אומר שהאש שיצאה מקודש הקודשים, היא עברה דרך נדב ואביהו, ואז היא הגיעה אל הקודשים, ועם ישראל רואה את כל הדבר הזה ביחד. עם ישראל רואה שהאש יוצאת לאכול את הקורבנות, ולפני שהאש אוכלת את הקורבנות, היא פוגעת בנדב ואביהו. אז קודם כל זה קשה מאוד מאוד לשמוע, וזה גם מעורר שאלה, מה קורה פה, כן, כשאנחנו פוגשות את פרק ט' אנחנו מלאי התרגשות, כשאנחנו פוגשות את פרק י' אנחנו מרגישות שאנחנו מתרסקות. ובכל זאת אומר לנו הרשב"ם, זה אותו דבר, זה אותו סיפור, אנחנו באותו סיפור. אנחנו נמשיך רגע בפסוקים וננסה לברר באמת מה המשמעות של זה שזה אותו סיפור, אבל לאט לאט. בפסוק הבא אומרת לנו התורה, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון, ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר עליהם, קרבו שאו את אחיכם מעט פני הקודש אל מחוץ למחנה, ויקרבו ויסעום בחוטונותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. אז סליחה שאני רגע מדלגת על פסוק, אני רוצה שנעבור לרשי, רשי יותר למטה בדף, אם אפשר, מי שאחראית על הדף, אני לא יודעת אם זה שיר או אוריה, אם אפשר להעלות את המקורות שנפגוש רגע את, את רשי. אז רשי אומר ככה, למילים בחותנותם. משה מבקש מבני דודים, של נדב ואביהו שיוציאו אותם מהמשכן, והם מוציאים אותם בחוטונתם. אומר רש"י בשם חז"ל, בחוטונתם של מתים, מלמד שלא נשרפו בגדיהם, אלא נשמתם. כמין שני חוטים של אש נכנסו לתוך חותמיהם. אז רש"י אומר פה משהו מאוד מאוד מפתיע. רש"י אומר שנדב ואביהו נשרפו, אבל הגוף שלהם נשאר שלם. בעצם הגוף שלהם נשאר, ויש, אני לא יודעת שוב, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל נכנסו שני חוטים של אש, עברו דרך האף שלהם, וככה הם מתו. אז גם המוות שלהם הוא מוות אחר. מסופר פה משהו שקשה לנו מאוד 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 להבין, ונוסיף את הדברים שרש"י אומר בתחילת דבריו, כשמשה מדבר עם אהרון, הוא אומר לו, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. מסביר רש"י, ושוב זה בשם חז"ל, אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. בעצם משה מגלה לנו פה סוד, כן? רש"י מגלה לנו פה סוד. רש"י אומר לנו שמשה ידע, משה ידע שיהיה אז הקידוש השם בזמן השראת השכינה הראשונה במשכן. הוא היה בטוח שקידוש השם תהיה על ידי משה או על ידי אהרון, זה מה שמשה חשב. וכשהדברים קרו על ידי נדב ואביהו, אומר משה לאהרון, עכשיו אני יודע שנדב ואביהו הם גדולים ממני וממך. אז זה דברים שקשה להבין, ואנחנו באמת רוצות ככה לנסות להבין מה באמת מתרחש ביום הזה, מה מתרחש באמת ברגעים האלה. זה שהגוף של נדב ואביהו לא נשרף, זה באמת מספר שיש פה אנשים אחרים, לא אנשים רגילים. אנשים רגילים, הם נכנסים אל תוך האש, ולא נשאר מהם כלום. דבר שני, זה שהאש, לפני שהיא מגיעה אל הקורבנות, היא עוברת דרכם, זה אומר שאולי הכרחי שהאש, כדי לשרוף את הקורבנות, היא חייבת לעבור דרך נדב ואביהו. והדבר השלישי שאולי נשאל, אולי נדב ואביהו זה איזה סוג של קורבן? קשה, קשה מאוד להבין. מכוח זה, השאלות שלנו מכוח זה, שבאמת יש פה משהו אחר. כמו שאמרנו, גם הפסוק, ותצא אש מלפני השם ותאכל, שהיא נאמרת גם על הקורבנות וגם על נדב ואביהו, זה גם ככה רומז שהם אנשים אחרים, וגם שמשה אומר לאהרון שהם גדולים ממני וממך, זה גם מבטא את זה שהם אנשים אחרים, ולכן צריך לנסות לברר מה באמת קורה פה, כי בסוף נדב ואביהו מתו, בסוף היה פה איזה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב, המוות שלהם אומר שמשהו פה לא היה תקין, לא היה בסדר. אז מה שנעשה עכשיו, ננסה לברר את הדברים. קודם כל ניפגש עם דברים של חז"ל. חז"ל מביאים הרבה מאוד דעות, מה הייתה הבעייתיות במעשים של נדב ואביהו. אז קודם כל נצעד עם חז"ל, אם אפשר להעלות את הדף עוד, כי אנחנו רוצות לראות מה כתוב במדרש תנחומה. במדרש תנחומה מופיעות הרבה דעות, אנחנו ננסה לעבור על הדעות, להיפגש איתם, לנסות להבין מה היה שם, ואחר כך ננסה, אחרי שנראה את הדברים כפשוטם, ננסה להיכנס קצת יותר לעומק של הדמויות של נדב ואביהו, למה הם הגיעו להבנות האלה, למה הם הגיעו למעשים האלה, ואל תדאגו, בסוף אנחנו אמורות לחזור ליום הכיפורים, כי אם הדברים נכתבו בתורה, ואם הדברים נכתבו בפרשנים, אז זה קשור גם לחיים שלנו. אז אני במדרש תנחומה, וחז"ל שואלים, מהיכן הייתה חטיה שנטלו את שלהם? חטיה זה מלשון החטאה. כביכול נדב ואביהו מחטים את המטרה, כן? מכירות את זה? שאדם מנסה לשלוח חץ אל המטרה, ובמקום לפגוע במרכז, הוא ככה מחטיא את המטרה. אז יש פה איזושהי החטאה, יש פה איזושהי טעות, ואנחנו ננסה לראות בעזרת חז"ל מה הטעות. חז"ל מביאים כל מיני דעות, כמובן כל דעה היא שביל בפני עצמו, וננסה לברר את הדברים. אז אני במדרש תנחומה בדעה הראשונה. אמר רבי הושעיה, בשעה שהיה משה עולה להר סיני, וזקני ישראל אמו מן המדבר, היה אהרון וחור ו70 זקנים, ונדב ואביהו עולים אמו. אז נדב ואביהו עולים להר סיני ביחד עם משה ואהרון ו70 הזקנים. ויש סדר. משה ואהרון היו מהלכים תחילה, נדב ואביהו מהלכים אחריהם, וכל זקני ישראל מהלכים אחריהם. יש מדרגות בהליכה בהר סיני. מה קורה כשהם עולים להר סיני? והיו נדב ואביהו מהרהרין בליבם. אתם שומעות את המואזין? מתגעגעות למואזין? שאתם לא שומעות אותו. הוא מתגעגע אליכם, הוא שואל, איפה בנות שירת חברון שעושות רעש גם בלילה? ביחד איתי. חטיה זה כמו להחטיא את המטרה, בסדר? חטיה זה לא, זה במקום שתגיע לאמצע, אתה סוטה, אתה לא מגיע למקום הנכון. מה אומרים נדב ואביהו? הם אמרו כך, הם מהרהרים בליבם, ואמרו, מתי שני זקנים הללו מסתלקים, כדי שניטול שררה ונהיה אנחנו ראשונים לכל דבר. אומרים חז"ל, ההחטאה הראשונה של נדב ואביהו, לפי הדעה הראשונה, זה שהם חושבים שהם יכולים להנהיג את עם ישראל יותר טוב ממשה ואהרון. זה הדבר, זה הטעות הראשונה שלהם. שמעלים על דעתם שהם יכולים להנהיג את עם ישראל יותר טוב ממשה ואהרון. זו הדעה הראשונה. דעה שנייה, אומרים חז"ל אחרי מות שני בני אהרון, רבי אחא אמר, מאיכן נטלו את שלהם, אלא שלא נזקקו לפריה ורבייה. היו אומרים, אנו פרחי כהונה גדולה, ואנו נוטלים נשים שאינן הוגנות לנו? הטעות השנייה של נדב ואביהו, נדב ואביהו חושבים שהם לא צריכים להתחתן. נדב ואביהו חושבים שהם לא צריכים ללדת ילדים. הם חושבים שהם כל כך קדושים, כל כך עליונים, שאין להם מה להתחתן עם אישה. אתם יודעות שגם משה רבינו, תקופה מסוימת, פרש מן האישה. אז הם אומרים, גם אנחנו לא צריכים, אנחנו לא צריכים לשאת נשים, אנחנו לא צריכים ללדת ילדים, הכל בסדר. אתם יודעות, לשאת נשים, ללדת ילדים, זה ענייני עולם הזה, כן? הם מרגישים מרוממים מעולם הזה. זה החטא השני. הטעות השלישית, רבותינו אומרים, בשביל שזנו עיניהם מן השכינה. אמרו, לא כך עשה משה שהלך לרקיע והביט בשכינה, ולא צריך לא אכילה ולא שתייה? אף אנו, כיוון שאנו מביטים בשכינה, אין אנו צריכים לא אכילה ולא שתייה? אף על פי כן ויחזו את האלוהים, וצרכו לאכילה ושתייה, שנאמר ויאכלו וישתו. אני לא מבינה את כל מה שכתוב פה, אבל כנראה נדב ואביהו, כשהתקרבו להר סיני, הם הסתכלו לעולמות העליונים בזמן שאסור להסתכל. הם הרשו לעצמם להסתכל בדברים שאסור להם להסתכל. זה הדעה השלישית בחטאים של נדב ואביהו, ועכשיו אנחנו צריכים לראות את הדף השני. אוריה, זה את מסדרת לנו את הדף? אם אפשר את הדף השני, כי שם ההמשך של המדרש. ובהמשך המדרש חז"ל מביאים עוד דעות, אם אפשר למעלה, למעלה של הדף, תודה רבה. תגדילי לנו עוד קצת. תודה. אז ממשיכים חז"ל, אני בפסקה השנייה. בר כפרה בשם רבי ירמיה בן אלעזר אמר. עכשיו עוד דעות. בשביל ארבעה דברים מתו בני אהרון. על הקרבה ועל ההקרבה ועל אש זרה. ועל שלא נטלו עצה זה מזה. עכשיו חז"ל יסבירו. על הקרבה, מה זה קרבה? שנכנסו לפני ולפנים. נדב ואביהו נכנסים לקודש הקודשים. זו הדעה החמישית, נכון? או הרביעית. זו הדעה הרביעית שנדב ואביהו נכנסים לקודש הקודשים. מה זה על ההקרבה? שהקריבו קורבן מה שלא נצטוו. הם באים להקריב קורבן שריבונו של עולם לא ציווה אותם. הדעה השלישית זה שהם התבוננו, שהם הסתכלו בהר סיני למקומות שאסור להם להסתכל. בסדר? זה רק אני עונה לצ'אטים שלכם. אז הקרבה שהם הקריבו קורבן שהם לא צריכים להקריב. מה זה אש זרה? שהביאו אש זרה מבית הקיריים. היה לנדב והביאו קיריים, הם לקחו אש מהקיריים שלהם, מהבית שלהם, והקריב, ורצו להקריב את זה בבית המקדש. אז זה הדעה השישית. ועל שלא נטלו עצה זה מזה, תני רבי חייא, איש מחתתו, איש ממחתתו, איש מעצמו עשו, ולא נטלו עצה זה מזה, הם לא מתייעצים. הם לא בודקים בהיגיון, הם מרגישים והם עושים. ורבי מני דשאה ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, בשביל ארבעה דברים מתו בניו של אהרון, או דעות, על שנכנסו בלא רחיצת ידיים ורגליים, לפני שהכהן נכנס לבית המקדש לעבודה, אז הוא רוחץ ידיים ורגליים, הם לא רחצו. ועל ידי שנכנסו מחוסרי בגדים, הם היו צריכים ללבוש את המעיל של הכהונה, והם לא לבשו את המעיל. ועל ידי שלא היה להם בנים, כבר אמרנו את הדעה הזאת, ועל שנכנסו שטויי יין למקדש, יש דעה שאומרת שהם נכנסו למקדש שטויי יין, ואני אגיד עוד שתי דעות שיש, שלא מופיעות פה, עוד דעה שאומרת שהם נכנסו פרועי ראש, הכוונה בלי כיסוי ראש, נכנסו לבית המקדש, ראשם היה מגולה, והדעה האחרונה שנגיד, זה שהם הורו הלכה בפני משה רבם. אז כשקוראים את כל הדעות האלה, פתאום ככה מתכווץ לנו הלב. בגלל שיש פה הרבה מאוד דברים בעייתיים, שנדב ואביהו עושים. למה הם נכנסים לקודש הקודשים? למה הם מקריבים אש שריבונו של עולם לא ציווה? למה הם נכנסים שטויי יין? למה הם מכניסים אש מבית הקיריים? למה הם לא נוטלים עצה, לא ממשה ולא מעצמם? למה הם לא רוחצים ידיים ורגליים? למה הם נכנסים בלי מעיל? זאת אומרת, זה כשנפגשים הדברים של חז"ל, אז זה עושה ככה תחושה לא פשוטה, תחושה קשה. אז רגע, אז מה קורה פה? אמרנו שאנחנו מדברים על אנשים מיוחדים, שמשה אומר לאהרון, עכשיו אני יודע שהם גדולים ממני וממך, וכשאנחנו קוראים את כל הטעויות, אז אנחנו אומרות לעצמנו, וואו, מה זה כל הטעויות האלה? אז בואו נגדיל את השאלה. בסדר? אני חוזרת לדברים שכתובים פה בראש הדף. אומרים חז"ל בארבעה מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרון, והזכיר את סורחנן. בארבעה מקומות התורה מזכירה את מיתת בני אהרון, ותמיד כשהתורה מזכירה את מיתתם, היא גם מזכירה למה הם מתו. שואלים חז"ל כל כך למה, למה התורה כל פעם כשהיא מספרת על המוות שלהם, היא גם מזכירה למה הם מתו? אומרים חז"ל להודיעך שלא מצא בידן, אלא אותו אבון בלבד. תדעו לכם, אומרת התורה, שנדב ואביהו חטאו פעם אחת בחיים שלהם. מתי הם חטאו פעם אחת בחיים? פה, בסיפור שלנו, זהו. חוץ מזה, הם היו אנשים עליונים, קדושים, מרוממים, נשגבים. כל מה שנגיד זה קטן. וממשיכים חז"ל, אמר רבי אלעזר המודעי, בואו ראה כמה קשה מיתתן של נדב ואביהו לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שמזכיר מיתתן מזכיר סורחנן, כל כך למה? שלא ליתון פתחון פה לבאי עולם, באי עולם זה אנחנו, שלא יאמרו מעשים מקולקלים היה להם בסתר ולפיכם מתו, שלא נחשוב אנחנו, שנדב ואביהו מתו מאיזה מעשה קטן מקולקל, לא היו להם מעשים מקולקלים, נדב ואביהו היו קדושים וטהורים, ולכן ריבונו של עולם מדגיש בתורה שנדע שהמוות שלהם זה רק בגלל המעשה הזה. אבל זה לא הכל, תסתכלו במדבר רבה, מתחת למקור שלנו. בכמה מקומות נכתבה מיתת נדב ואביהו מלמד שהיה צער לפני המקום עליהם שהיו בני אהרון חביבים. אז פה מוסיפים חז"ל שנדב ואביהו היו חביבים על ריבונו של עולם, שריבונו של עולם כואב את מיתתם. ואם אוריה תסכים להחזיר אותנו בחזרה לרגע לדף הראשון, אז אנחנו נראה, רק נוסיף על זה עוד למטה, ממש ממש למטה, את מה שחז"ל מוסיפים. שוב, זה הכל ממדרש תנחומה. חזל שואלים למה כתוב פעמיים שהמתו לפני השם. זה ממש למטה. אומרים חזל, בית פעמים כתיב לפני השם, וימות נדב ואביהו לפני השם בהקריבם אש זרה. למה בית פעמים? אמר הקדוש ברוך הוא, הוציאו את המת מלפניי, שכן כתיב, קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש, כביכול כשישראל בצרה, אף הוא עמהם בצרה, שכן כתיב, בכל צרתם לא צר. למה כתוב מלפני השם? כי ריבונו של עולם מלא בצער, ריבונו של עולם מלא בכאב על זה שנדב ואביהו מתו. אז באמת יש לנו פה שאלה גדולה מאוד. והשאלה הגדולה הזאת היא באמת כביכול מציירת לנו איזה שני ניגודים. מצד אחד אנחנו רואים שגם משה משבח מאוד את נדב ואביהו ואומר, גדולים ממני וממך. וגם חזל מראים לנו איך התורה חשוב לה לומר שהחטא היחיד של נדב ואביהו. כן. החטא היחיד של נדב ואביהו זה היה פה בהקריבם אש זרה, והדעות של חזל מנסות להסביר מה באמת הם עשו, אבל לא היה להם יותר חטאים. אז איפה אנחנו יכולים למצוא את החיבור בין הדברים? אם אנחנו מדברים על אנשים עליונים, כל כך עליונים שאף הם לא חטאו וחטאו רק בזה, אז איך זה יכול להיות שיש רשימה כל כך ארוכה של כל כך הרבה חטאים? ואם יש רשימה של כל כך הרבה חטאים, אז איך משה אומר לאהרון, גדולים ממני וממך? אז אני רוצה רק שנזכר, שנזכיר לעצמנו, שבפסוקים כתוב, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. אתם יודעות שהמילה זרות, היא מופיעה אצלנו בכל מיני מושגים קשים, נכון? אנחנו מכירות עבודה זרה, אנחנו מכירות אישה זרה, זרות זה ביטוי לניכור, זרות זה ביטוי למרחק, זה ביטוי לחוסר שייכות לאמת. משהו שקוראים לו זר, זה מושגים ששייכים לחילול הקודש. הכוונה שהיה להם חטא אחד, כתוב שהם הקריבו אש זרה לפני השם, אשר לא ציווה אותם. חזל, אני עונה על שאלות, בסדר? חזל מביאים הרבה הרבה דעות מה היה החטא שלהם. כל חטא הוא רוצה לבטא משהו, אנחנו תכף ננסה להיכנס עמוק אל תוך החטאים. אבל הטעות הייתה טעות אחת, גם אם החטאים הם לפי חזל שונים, יש איזה חוט שוזר שעובר דרך כל החטאים האלה, ואותו אנחנו ננסה לברר. אז כדי באמת להצליח לבאר את הקושייה הגדולה הזאת, כדי להצליח להבין את מה התרחש שם אצל נדב ואביהו, אז שוב נבקש מאוריה להפוך את הדף, ואנחנו ניפגש עם הקור של הרב באורות הקודש, שהרב מדבר שם על החטא של נדב ואביהו, ואנחנו נתחיל בפסקה השנייה, אחר כך נעבור בחזרה לפסקה הראשונה, והרב רוצה להסביר מה חשבו נדב ואביהו, איך נדב ואביהו מגיעים אל הנפילות האלה, מגיעים אל החטאים האלה. אז אני מקריאה בתוך אורות הקודש בפסקה השנייה. אומר הרב, חושבים המתנהגים ככה שמתקרבים אל הקודש, כן? נדב ואביהו מתקרבים אל הקודש, מייחדים הם ממרחקים, מקריבים אפילו אש זרה, ובאים אל הקודש שטויי יין, בלא אימת הדשמיה הנובעת ממקור עליון, הבא על ידי כיסוי הראש, אלא פרועי ראש, ומתייחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת, בלא איגוד עליון של תורת משה מורשה, ולא נטלו עצה זה מזה, ומורים הלכה בפני רבם, מתוך הכרה של גדלות פנימית ועומק גדול של קדושה זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה ונקדש בכבודי, והם מיודעיו של מקום אינם יכולים להתגבל בגבולים, גדולים ממשה ואהרון בהתפשטותם, נידחים מן העולם ואינם באים בבניין של משפחה, ובנים לא היו להם. אז בואו ננסה להסביר מה אומר הרב. הרב בעצם מסביר את כל המעשים שחזל אומרים על נדב ואביהו. אומר הרב, נדב ואביהו אנשים עליונים, אנשים גדולים, אנשים מלאי קדושה. כל מה שהם עושים, הם עשו לשם שמיים, לשם קרבת אלוקים. האש שהם מביאים מהקיריים שלהם, זה לא האש שאני, אם אני אביא, חס ושלום, שאני לא אעשה את זה, אם אדם פשוט יביא אש מהקיריים שלו לבית המקדש, לא, האש הזאת לא תעשה כלום, היא לא תפעל, היא לא קשורה. נדב ואביהו כל כך כל כך קשורים לריבונו של עולם, כל כך קשורים אל הקודש, שהם אומרים לעצמם, אנחנו יכולים להביא את האש שלנו, האש שלנו כל כך קדושה, שאפשר להשתמש בו בבית המקדש. וכשאנחנו נכנסים לבית המקדש, אנחנו גם יכולים להיות שיקורים, בגלל שהשיחרות אצלנו, זה לא מביא אותנו לשפלות, השיחרות אצלנו מביאה אותנו למעלות עליונות. ואנחנו לא צריכים לחסות את הראש שלנו, כי אנחנו מלאי יראת שמיים, אנחנו מלאי מטה דשמיה. ואנחנו לא צריכים להתייעץ עם משה, בגלל שאנחנו מבינים לבד. ואנחנו גם לא צריכים להתייעץ זה עם זה, כי מה שאנחנו מרגישים זה הרגשות של קודש. ואנחנו לא צריכים גבולות, אנחנו לא צריכים לשאת נשים, אנחנו לא צריכים לילדת ילדים, אנחנו חיים את הנצח, אנחנו מחוברים אל הנצח. כל החיים של נדב ואביהו הם חיים של קודש. נדב ואביהו מרגישים שהכל, הכל, הכל, הכל קדוש, ולכן הם נכנסים אל תוך קודש קודשים, והם מקריבים אש, והכל מבחינתם, זה הכל לשם שמיים. אומר הרב דבר אחד, אין להם הכרה של גדלות פנימית ועומק גדול של קדושה שמוכנה להתבטל בפני מקור התורה. תזכירו לי אחר כך להסביר מה זה ונקדש בכבודי. אז היו פה שני אנשים עליונים שעושים את כל מעשיהם לשם שמיים, ורוצים להגיע לקרבת אלוקים עליונה, ורוצים להוסיף קודש ביום שבו שכינה יורדת לעם ישראל, והם נשרפים. למה הם נשרפים? כי היה דבר אחד שהם לא הסכימו להתבטל אליו. הם לא מוכנים להתבטל בפני מקור התורה. הם עושים מה שהם מרגישים, הם מרגישים שזה הרגשות של קודש, והם לא בודקים אם ההרגשות של קודש שלהם מחוברות לרצון האלוקי. הם לא בודקים את זה. הם לא בודקים את זה דרך עצמם, הם לא בודקים את זה דרך משה רבנו, הם לא בודקים. הם נכנסים בזרימה, בטבעיות. אומר הרב, וחוזרים בהולדה שנייה. אני מצטערת שאני לא מבינה בגלגול נשמות, אבל הרב אומר שנדב ואביהו חוזרים לעולם דרך פנחס זה אליהו. המלא רוח השם וקנאת הברית, המסורת והעבודה המקודשת על פי הנבואה, והתורה המנוחלת. הם חוזרים מתוקנים דרך פנחס זה אליהו. פנחס שהורג את זמרי בן סלו ואת כוזבי בת צור, כשהם עוברים על גילוי עריות לפני כל האומה. אליהו שהולך עם האמת עד הסוף. פנחס ואליהו מלמדים אותנו שחייבים להיות כפופים לתורה המנוחלת. ממתי היא נחלה לנו? היא נחלה לנו ממתן תורה, מאז ועד עצם היום הזה. וההתעלות העליונה מכבדת את הקדושה, ומגבלת את תנאי החיים הרוחניים. כן, נדב ואביהו לא יכלו לשאת את הגבולות, ופנחס ואליהו מלמדים אותנו שבחיים שלנו יש גבולות, יש הגדרות, יש דיוקים. ואם זה מנסה את עצמה מכל הערכים העולמיים נמזגו בישראל, לשאת בכוחה אז את מסע הגלות וכל עמלו, ולחדור דרך כל עמקי תאומות אור ישועה וגאולה. אז לאורך השנים הארוכות, כשעם ישראל בגלות, מה ששמר עליו, מה שהשאיר אותנו כאומה, זה שנאחזנו בתורה, זה שנאחזנו בתורה שבעל פה, זה ששמרנו על קלה כבחמורה, זה שארבע עמות של הלכה, זה היה ארבע עמות שלנו, לא היינו מוכנים לוותר על קוצו של יוד בהלכה. והרב מביא פה את הפסוקים האחורים בנביא מלאכי. הנביא מלאכי זה הנביא האחרון שהיה לנו בתחילת תקופת בית שני, הוא מסיים את התנ"ך, הוא האחרון שבאחרונים, הוא מסיים את הנביאים, כן? ומלאכי הנביא אומר לנו, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, על כל ישראל חוקים ומשפטים. החיים שלנו זה חוקים ומשפטים, לפני הכל ואחרי הכל זה חוקים ומשפטים, זה הציווי האלוקי, זה תורת משה עבדי. כן, הוא מתחיל במשה. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז קודם כל, במה שונה משה מנדב ואביהו? משה כתוב עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה זוכה לשמוע את הקול האלוקי. משה לומד תורה עם ריבונו של עולם, והוא מלא ענבה, הוא מלא התכופפות. הוא יודע בוודאות שהציווי האלוקי זה מה שמוביל אותו. ואליהו הנביא שיבוא בדורות של גאולה, הוא ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה פירוש? אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אומר הרב, רוח הנעורים הסוער, המתעורר בעוז ובגבורה, זה הבנים, הבנים מלא רעננות וצעירות, והם רוצים חיים גדולים, והם מתלהבים, והם רוצים להרגיש את זה בנשמה. אם רוח הזקנה מסודר, המלא כובד ראש וזהירות, ביחד עם האבות, האבות כבר זקנים, אבות מדויקים ומסודרים, מחוברים לדורות הקודמים. אנחנו צריכים חיבור של האבות והבנים. יחד מתאגדים לאגודה לפעול פעולתם בחיים הרוחניים והגשמיים, להכיש ישועה ולעשות בסיס לצמח דוד, עריכת נר לבין אישה עם משיח השם, רוח אפנו, אשר בו יבואו אלינו שניהם יחד, אליהו הנביא עם משיח בן דוד. אז אנחנו רוצים שיהיה בנו כוחות ונטיות וכישרונות וחלומות ורצונות ואנרגיות, אבל כל זה, כדי שנגיע באמת לקרבת אלוקים, צריכים את השובבות הזאת של הנערות עם האחריות של המבוגר, עם הידיעה של הפרטים, עם ההקפדה על הפרטים, עם הדיוק של הפרטים. אז זה מה שאומר הרב בתחילת הפסקה, כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, ושל כל חוכמה והופעה שבעולם, בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות, ובמדידת המידות הטובות המשוערות על פיה, הרי זה חטא נדב ואביהו, הפרדת יסוד אבא מאמא אילה. בלי התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות, בלי למדוד בצורה מדויקת, על פי שיעורים מדויקים של הציווי האלוקי, אז אנחנו נופלים. אי אפשר בלי הדיוק. וזה מה שריבונו של עולם אומר לאהרון, כשהוא מדריך אותו, איך להיכנס אל קודש הקודשים, איך לעבוד ביום הכיפורים. יש דרך עבודה מדויקת, וזה יוצא מתוך אחרי מות שני בני אהרון, שרצו להיכנס אל קודש הקודשים בלי גבולות. בלי מידות, בלי שיעורים, בלי דיוקים. היום השמיני הוא סוף מתן תורה. וכשאנחנו נכנסים אל המשכן, אנחנו לוקחים את ספר התורה, ומכניסים את ספר התורה אל תוך ארון הברית, וספר התורה נמצא בתוך קודש הקודשים, ספר התורה נמצא בתוך קודש הקודשים, שבמשכן, וספר התורה צריך להימצא גם בתוך קודש הקודשים שבתוכנו. בלי להקשיב לספר התורה, זה להקריב אש זרה. ואי אפשר להקריב אש זרה, אסור להקריב אש זרה, גם אם את מרגישה שזה בדיוק, בדיוק בדיוק קרבת אלוקים שלך. אז מה זה יום הכיפורים? יום הכיפורים זה יום שמבקש מאיתנו לדייק, להתכופף, להתבטא לריבונו של עולם. וביום הכיפורים אנחנו מקשיבים הקשבה הגמורה לציווי האלוקי, אנחנו רוצים לחזור להיות מי שאנחנו. ומתוך שביום הכיפורים נחזור להיות מי שאנחנו, נחזור להקשיב, כן, אוזן שמקשיבה באמת לריבונו של עולם, אז אחר כך בחג הסוכות אפשר לחזור אל החיים. ובחג הסוכות אנחנו מתחברים אל עולם הטבע, אנחנו יוצאים מן הבית ויושבים בסוכה, והסוכה עשויה מדפנות מעץ ומסכך מעלים, ואנחנו נוטלים ארבעת המינים, אנחנו מאוד מאוד מחוברים בחג הסוכות לעולם הזה. אנחנו מחוברים בחג הסוכות לעולם הזה רק מתוך שהיינו בתוך יום הכיפורים, וקיבלנו על עצמנו את הצו האלוקי, וקיבלנו על עצמנו את הדיוק של הצו האלוקי. ולכן דווקא בסוכות אנחנו קוראים את מגילת קהלת. מגילת קהלת שמסתיימת במילים, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כל האדם זה קודם כל את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור. ואחרי שנאזין לציווי האלוקי, אחרי שנהיה מחוברים לציווי האלוקי, אחרי שנהיה מוכנים להיות כפופים לציווי האלוקי, אז נוכל לצאת מיום הכיפורים אל תוך העולם, לחזור אל העולם הזה בחזרה, ולקבל כוח מחג הסוכות אל כל הימים שיבואו אחר כך. אז מה זה ונקדש בכבודי? בעצם נדב ואביהו במותם מעבירים לנו שיעור. דרך המוות, כן, האש הזאת שנכנסת אל תוכם ועוברת דרכם ושורפת אותם ורק אחר כך מגיעה אל הקורבנות, זו אש שמעבירה לנו שיעור איך באמת אפשר להתקרב לריבונו של עולם. נכון, כתוב ויקריבו בקורבתם, הם רוצים להתקרב, אבל אי אפשר להתקרב אלא על ידי זה שאנחנו מתקרבים לריבונו של עולם, על פי הציווי האלוקי. וזה מה שמופיע בפסוקים שקראנו ממש בהתחלה בפרק ט"ז, ומתוך זה אנחנו מקווים שניכנס ליום הכיפורים, מתוך מוכנות להתכופף, מתוך מוכנות להקשיב, מתוך מוכנות להיות חלק משרשרת הדורות הארוכה, שמסרה את הנפש על התורה ועל קיום התורה, ושנזכן בעזרת השם להתאר, להתקדש, לצמוח, לגדול, להתקדם, ולהגיע לימי הסוכות, באמת ימים של שמחה, ושמחת בחגיך, ומתוך זה, כן, להיכנס אל תוך השנה החדשה, אל תוך תשפ"א, מתוך המקווה הזה שיום כיפור ניקה אותנו וטיהר אותנו, לחזור אל החיים, כן, אנחנו צריכים להיות שייכים לחיים, ונמצאים בחיים, וחווים את החיים, ועושים את החיים, אבל הכל מתוך הקשבה לציווי האלוקי, ומתוך יכולת להתכופף לריבונו של עולם. אז הלוואי שנזכה, בעזרת השם,